אנחנו דיברנו עד היום, אם אפשר לומר, על הסוגיה הראשונה שאנחנו פוגשים במעבר בין יום חול לשבת, שהיא הדלקת נר שבת. אז עסקנו בה, בכל מה שעסקנו. היום אנחנו פותחים סוגיה חדשה, שאולי הייתי אומר ברמה ההלכתית הטכנית, היא לכאורה הסוגיה המרכזית שמבדילה בין השבת לבין שאר ימי השבוע, והיא בעצם איסור מלאכות שבת. כלומר, הרי אם ישאל אדם באופן פשטני, מה ההבדל בין ימי החול לשבת? אז יגידו, ההבדל הטכני, ההלכתי הטכני הוא, שבשבת יש למתת אבות מלאכה, וממילא כל תולדותיהן של אותם אבות, שאסורות להיעשות בשבת. אם כן, מלאכות שבת, שזה לכאורה נראה עניין טכני, המלאכות האלה בעצם, כנראה שיש להם, יש בהן ערך, רעיון, מחשבה, מה בעצם הסברה שא', באופן כללי, אסור לעשות מלאכות בשבת, מה העניין הזה? מה זה מלאכה בכלל? ולמה היא אסורה בשבת? וב', כמובן, אם יש 39 אבות מלאכה, ודווקא ה-39 האלה, ובפרט שחלק לא קטן מתוך ה-39 אבות מלאכה, נראות דומות אחת לשנייה, למשל רש"י מביא לגמרא, תכף לא נקרא, למשל בורר וזורה, בעצם הפרדה בין שני חלקים, על פי הכללים ההלכתיים, לכאורה נראית אותה מלאכה. מה זה משנה אם אני בורר בידיים או שהרוח מפזרת? הרוח בוררת, לכאורה זה נראה אותו דבר. אז הרבה ממלאכות שבת, לכאורה נראות מלאכות קרובות מאוד, מלאכות אפילו דומות מאוד. ואף על פי כן, זה אב מלאכה. וכן, כנראה שצריך למצוא איזשהו מכנה משותף בין כל אבות המלאכה. אז אם כן, בואו נשאל שלוש שאלות. א', למה בכלל נאסרה מלאכה בשבת? ב', מה המכנה המשותף ל-39 אבות המלאכה? וג', זה לא ניגע, אבל מה המשמעות של כל מלאכה? כלומר, למה המלאכה הזו והמלאכה הזו והמלאכה הזו? אז הגמרא במסכת שבת, בדף ממתת, עוסקת בסוגיה הזאת. אז בעין היה שבת ב', עמוד 7. נתחיל בעמוד 7, נקרא קודם כל את הגמרא, וניכנס לסוגיה שאנחנו רוצים להתעכב בה היום. אומרת הגמרא, דף ממתת, גמרא שבת דף ממתת, ואין היה זה בקטע התחתון. יתיב רבי יונתן בן החיני, ורבי יונתן ורבי אלעזר, וכמיבאי להו. ישבו רבי יונתן בן החיני ורבי יונתן ורבי אלעזר, והתלבטו כמיבאי, הייתה בעיה לפניהם, התלבטו. מה התלבטו? עד אתנן אבות מלאכות 40 חסר אחת, זה שיש איסור של עשיית מלאכה, שהאיסור הזה כולל 39 אבות מלאכה, דרך אגב, זה מאוד מעניין, מה זה 40 פחות אחת? תגיד 39, מה זה 40 פחות אחת? אבל נעזוב את החשבון הזה. אז וכמיבאי להו, עד אתנן אבות מלאכות 40 חסר אחת, כנגד מי? כלומר, איך הגענו בכלל למספר הזה 39? מהשאלה של הגמרא, של רבי יונתן בן החנה ורבי יונתן בן רבי אלעזר, מה היא או מה הן או מה או למה דווקא 39 אבות מלאכה, מגיעה הגמרא, אפשר לומר להסבר, מה בעצם המקור בכלל שאסורה המלאכה וממילא 39 אבות המלאכה. עונה הגמרא שני נימוקים. נימוק אחד, מאיפה הגענו למספר הזה של 39 אבות מלאכה, 40 חסר אחת? אמר לרבי חנינא בר חמא, לרבי יונתן בן החינאי ורבי יונתן ברבי אלעזר, ענה להם, אמר לרבי חנינא בר חמא, כנגד עבודות המשכן. כלומר, היות ובזמן הקמת המשכן, אז עשו 39 מלאכות, ובזמן שהמשכן קיים, עובד, בשבת, אז עשו את אותן 39 אבות מלאכה בשבת, אז כנגד, היות ויש במשכן 39, נקרא לזה אבות מלאכה, הייתי אומר זה במילים קצת יותר רוחניות, יש 39 עקרונות שהם ביטוי לערך שנקרא מלאכה, לעיקרון הראשי שנקרא מלאכה, אז ממילא כנראה שמה שיקרא מלאכה זה אותן המלאכות שנעשו במשכן, וכנגד עבודות המשכן שאותרו בשבת, בזמן שהמשכן קיים, נאסרה עלינו העבודה הזאת בשבת. טוב? אמר לרבי חנינא בר חמא, אמר לרבי יונתן ברבי אלעזר, כך אמר רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניה. הסיבה ל-39 אבות מלאכה זה לאו דווקא בגלל שבמשכן היו 39 אבות מלאכה, אלא כנגד מלאכה, מלאכתו ומלאכת שבתורה. אם אתה תספור שורש מלאכה בתורה, אתה תגלה שיש 39 פעמים שורש מלאכה. בין אם זה כתוב מלשון מלאכה, או מלאכת, או מלאכתו, לשון נסמך, לא משנה. ספור בתורה כמה פעמים נאמרה המילה מלאכה, 39. 40 חסר אחת. אם כן, מאיפה אנחנו לומדים ש39 אבות מלאכה אסורות בשבת? כי בתורה כתוב 39 פעמים שורש מלאכה בהטיות שונות. טוב, אז אם יש שתי דעות בגמרא, אז יש שתי דעות. כלומר, זה לא סתם. אלא כנראה שיש כאן שתי תפיסות, מהי בכלל המלאכה, ומה משמעותה ביחס לשבת, ולמה היא נאסרה בשבת. טוב, בזה אנחנו רוצים לעסוק היום. לא מאמין שנענה על כל השאלות האלה היום, אבל זה היסוד שמנו נרצה לצאת. שואלת הגמרא, באי רב יוסף, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. הפסוק שנאמר על יוסף הצדיק, שהיה עבד במצרים, ואחר כך היה מנהל, נקרא לזה, הבית של פוטיפר, ואחר כך עלה למלכות, משנה למלך. אז כאן מדובר שהוא נמצא אצל פוטיפר. באי רב יוסף, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, והמציאות הזאת של בית פוטיפר, זה מה שהוריד אותו בסופו של דבר לבית הסוהר, כן? אז ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. המלאכתו הזה שכתוב בפסוק הזה, הוא אחד מה-39 או לא? ממניין ההוא או לא? זה מהמניין או לא? עכשיו, השאלה הזאת היא שאלה מזעזעת. כלומר, אם יש 38 פעמים מלאכה בתורה, חוץ מהפעם הזאת, וזאת הפעם ה-39, אז מצוין. אז ויבוא יוסף לעשות מלאכתו, אני אומר את זה בשפה של החבר'ה, הוא הלך לבשל, הוא הלך לגעץ, הוא הלך לשטוף את הרצפה, הלך לחבס. בסדר, אז הוא עשה אחת ממלאכות הבית. אבל אם יש 39 חוץ מהמלאכתו הזה, חס ושלום לומר על יוסף הצדיק, שזכו הלילה להיכנס לקברו כ-1400 יהודים, ברוך השם, וכי לא הלך לעשות מלאכה ממש, אלא לעשות מלאכה אחרת, תרף נראה, לשכב עם אשת פוטיפר, ונתגלתה לו דמות דיוקנו של אביו. זו שאלה מזעזעת של רב יוסף. תסתכלו רגע רש"י, רק כדי שנראה את רש"י. קודם כל בהתחלה בעמוד 7. אבות מלאכות 40 חסר אחת כנגד מי? אומר רש"י, כנגד מי שורה רביעית מהסוף? דהרבה מלאכות יש, דדמיין להדדה. יש הרבה מלאכות שדומות אחת לשנייה. ואב אלן למחשיבינו כולם כאחד, אנחנו צריכים להחשיב אותם כולם כאב מלאכה אחד. למה הם כל אחד אוהב מלאכה לפני עצמו? כדי פריך למשל בגמרא, היינו זורה, היינו בורר. זורה ובורר זה נראה לכאורה אותו עיקרון של אב מלאכה. ומשום חילוק מועט שביניהם, לא אהבו מחלקים להו. בגלל החילוק הטכני, לא היינו מחלקים. אילו דקים להו, אם לא היה לנו איזו ידיעה, עומד לנו, יש לנו איזה רקע, איזו סיבה. זה למתת מלאכות כנגד שום דבר, הם כנגד משהו. וכך באי, כנגד מי? אז כנגד עבודות המשכן די הראשונה, אותן המנויות שם בפרק כלל גדול, היו צריכים למשכן. ופרשת שבת נסמכה למלאכת המשכן, לפרשת מלאכת המשכן ללמוד ממנה. טוב, או כנגד 39 מלאכות או מלאכה שכתוב בתורה. אז שואל רב יוסף, כבר נחזור לרש"י לגבי רב יוסף, שואל רב יוסף, אם כן, המלאכתו הזה של יוסף, איזה מלאכתו? זה מלאכתו ממש או לא? אמר לאביי, עכשיו אם היו שואלים היום שאלה כזו בבית המדרש, מה הייתה התגובה? אם היום מישהו היה מעיז לשאול שאלה כזו בבית המדרש, לעלות באב ואמינה, שהמלאכתו הזה שנאמר על יוסף, הוא חס ושלום איסורי עריות עם אשת פוטיפר. איך היו מגיבים? נו. ביקורת המקרא, תנח בגובה העיניים. זורקים אותו מכל המדרגות של בית המדרש. חייב סקילה. ופה הגמרא מתייחסת ברצינות לשאלה. טוב, זה אחר, זה בכלל לא מה שאנחנו חושבים. נגיע לעיניה, לעיניה זה לא נגיע היום, רק כדי לראות כל התמונה. הרב מסביר את זה בצורה אחרת לגמרי, שקשורה מאוד לעיקרון שאנחנו נלמד היום. אמר לאביי, לא זזו, סליחה, אמר לי אביי, ולתי ספר תורה ולמנה. אומר אביי לרבי יוסף, אתה מתלבט? אם זה מלאכה ממש, או חס ושלום, לא מלאכה ממש. מלאכתו עם פוטיפר, עם אשת פוטיפר. תביא ספר תורה ונספור. אז לא היה מחשב שאפשר לספור במחשב, כן? תביא ספר תורה, נתחיל לספור. אומרת הגמרא, אמר, מי לא אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן. לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנעו. הביאו ספר תורה וספרו. נו, אז מה גילו? אנחנו באמצע המתח. אז מה גילו? אומרת הגמרא, אמר לי, רגע, תרגיע. קיקה מספקה לה, יש באמת 39 בלי יוסף. ויבוא יוסף לעשות מלאכתו. אבל הפסוק, אחד הפסוקים, ששם מוזכרת המילה מלאכה, יותר נכון, המלאכה, תכף נראה, המלאכה, כן, והמלאכה הייתה דיים, תכף נראה, האם הפסוק הזה, המלאכה הזאת, היא, הפסוק הזה הוא פסוק מסכם, המלאכה הזאת היא בעצם סיכום לכל המלאכות שהיו עד עכשיו, והמלאכה הייתה דיים, ואז ה-39 כולל את יוסף, הצלנו את יוסף הצדיק, מלאכה ממש, או שווה מלאכה הייתה דיים, זה לא מלאכה מסכמת לכל המתת המלאכות הקודמות, אלא המלאכה הזה, הזו, והמלאכה הייתה דיים, זה אחד מתוך ה-39. ואז חס ושלום, המלאכתו של יוסף הוא מלאכתו אחר לגמרי. אומרת הגמרא, אמר לה, קיקה מספקה לה, משום דכתיב, והמלאכה הייתה דיים, ממניין ההוא, וכמאן דאמר לעשות צרכיו נכנס, לעשות צרכיו אומר רש"י, תראו חס ושלום, לעשות צרכיו שורה באמצע רש"י, הוא מסייע למאן דאמר במסכת סוטה, לעשות צרכיו נכנס לשכב אימה, אלא שנראתה לו דמות דיוקנו של אביו, וכו'. אז האם המלאכה, והמלאכה הייתה דיים, זה אחד מה-39, ואז מלא מלאכתו, ועבר לעשות, יוסף עשו מלאכתו, זה מלאכתו אחר לגמרי, לעשות צרכיו. עוד אילמה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ממניין ההוא, זה מלאכה רגילה, הוא הלך לחבס. אחד מ-39. והי, והמלאכה הייתה דיים, זה פסוק מסכן. ואחי כאמר, דשלים לאביד אתה. שהשתלמה המלאכה, הסתיימה המלאכה. סיכום המלאכה. עונה הגמרא, תקו. תשבי יצרת, קושיות ובעיות. טוב, יש לנו עבודה פה. מה היום אנחנו נתחיל לעשות? ננסה להתחיל להבין מחל את הקושייה. על זה נעבור מהר, וננסה להבין את המחלוקת, האם כנגד עבודות המשכן, או כנגד מלאכה שכתובה בתורה. קודם כל עיקרון. עיקרון שאני לא רוצה להתעכב עליו, כי הוא, יש לו הרבה משמעות לעיקרון הזה, ואפשר לדבר על זה, ואולי צריך לדבר על זה בהזדמנות אחרת. הרבה מאוד, ויש לזה הרבה השלכות. אבל קודם כל, למה בכלל הגמרא שואלת, אבות מלאכה 40 חסר אחת כנגד מי? אז רש"י כבר ענה איזו תשובה טכנית כזאת. 40 חסר אחת כנגד מי? כי מצאנו הרבה מלאכות, שאין לכאורה מלאכות דומות. אז למה הכנסנו את כל זה בתוך החשבון? זה היה כנגד מי? זה מה שרש"י אומר. ומשום חילוק מועד שביניהם, לא אבו מחלקים להו. אם לא, אי לאו דקים להו, אם לא היה עומד לנו, דלמתת מלאכות כנגד שום דבר, כלומר, הם כנגד משהו. לכך באי, לכך שאלה הגמרא, כנגד מי? האם היה לנו 39 אבות מלאכה, שכל אב מלאכה ברור לנו שהוא אב מלאכה מסוג אחר ויש בו עיקרון אחר, מבחינה הלכתית, מבחינה נקרא זה, מלאכתית מעשית והלכתית, אז לא היינו הגמרא לפי רש"י לפחות, לא הייתה שואלת כנגד מי. אבל היות ויש מלאכות שהן נראות קרובות מאוד אחת לשנייה, ואף על פי כן כל אחד מהם הוא אב מלאכה בפני עצמו, אז זה כנראה יש לנו את המספר 39. אז מה זה 39 הזה? מאיפה הגענו אליו? זה לפי רש"י. הרב לוקח את השאלה כנגד מי, ואם אפשר לומר, מציף כאן עיקרון שהוא עקרוני מאוד לכל התורה כולה, ולכל דברי חז"ל בכל הדורות. בטח דברי חז"ל בגמרא. או במדרש. אומר הרב פסקה ג', עמוד 7, פסקה ג', שזה לא עיקר הנושא שלנו. זה רק כדי להבין את הכנגד מי, למה הגמרא בכלל שואלת? מה זה הכנגד מי הזה? אומר הרב, והעיקרון הזה, אם אפשר לומר, אפשר לראות בו הרחבה גדולה מאוד בהקדמה של הרב לעין היה. כשהרב מקדים, הקדמה לא קצרה ומאוד חשובה לעין היה, שם הוא מתייחס לשאלה הזאת. כי הרי הרבה פעמים כשאדם לומד עין היה, אז הוא שואל את עצמו, איך הגענו מהגמרא הזאת לפירוש של הרב קוק? איך הרב הגיע לדברים האלה? הרי לכאורה זה לא מה שכתוב בגמרא, זה לא הפשט. אז שם הרב מסביר, פירוש וביאור, סוגיה שלמה. יש לפרש את התורה ויש לבאר את התורה. הוא אומר הרב, אם אני לא מפרש, הרי אני מבאר, כי הרי חכמים אמרו דרוש וקבל שכר. ולא אי אפשר להסתפק רק בפירוש, אלא גם בביאור, סוגיות ארוכות ועמוקות וחשובות. נעזוב כרגע. אז כאן הרב אומר את זה בקיצור. כל דבר שאפשר על ידו להפרות את המחשבה. כלל גדול בידינו, שכשאנחנו מוצאים איזשהו פרט בתורה, שאפשר להבין אותו על ידי איזשהו רעיון ערכי או מוסרי, שיש לו משמעויות לכלל החיים ולאו דווקא לאותו פרט טכני הלכתי שאליו הוא קשור. כל דבר שאפשר על ידו להפרות את המחשבה, כלומר, להוציא רעיונות חדשים מן הכוח אל הפועל, כמובן הרב אומר גם שם בהקדמה באריכות וגם פה בקיצור, כמובן על פי היסודות התורניים וההיגיון השכלי, כלומר לא, איך אומרים בישיבה, סברת קרס, כן, הקרס שלי יש לה הרבה סברות, לא סברות קרס, כלומר לא איזה מין, מה שנקרא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות בלי קשר, אלא כשיש עקרונות של תורה ושכל הגיוני שיכול להביא אותנו, כמובן צריכים להיות בשביל זה תנאים והמוראים, כן? יכול להביא אותנו להבנות יותר עמוקות של, הייתי אומר, מרכזי כובד של פרטים כביכול פרטיים של תורה, אבל הפרט הזה בעצם יש בו איזה מרכז כובד שמניע אותו, אם זה תחת התשתית או מכוח התשתית של תורה ושכל וכו'. אז ודאי אי אפשר בשום אופן, אומר הרב, שלא יהיה נועד לכך. כלומר, ברור שאם התורה אמרה את זה, או אפילו חז"ל אמרו את זה, ודאי שיש כאן איזה מכנה משותף. יש כאן איזה רעיון, יש כאן איזה ערך גדול שצריך להוציא אותו מהכוח אל הפועל. עוד פעם, כל דבר שאפשר על ידו להפרות את המחשבה, להוציא רעיונות חדשים מן הכוח אל הפועל, אי אפשר בשום אופן שלא יהיה נועד לכך. חז"ל אמרו את זה בגמרא, הייתי אומר, בחצי משפט. נבואה שנצריכה לדורות, נכתבה. מה זה אומר? שיש הרבה דברים שלא נכתבו לדורות. כל אחד מאיתנו, למשל, ניקח דוגמה פשוטה. כל אחד מאיתנו עובר בחיים שלו בשבוע אחד הרבה יותר ממה שהתורה מספרת על אברהם אבינו, כל התורה. כמה סיפורים התורה מספרת על אברהם?
שתי פרשות.
כמה סיפורים יש שם? 5? 7? 10? כל אחד מאיתנו עובר ביום אחד יותר מ10 סיפורים. 40 שנה עם ישראל במדבר. ידוע, שנה ראשונה, שנה אחרונה, התורה מספרת. קצת. 38 שנים במדבר, גורנישט, כלום. מה, הלכנו לישון שנת הדוב? 38 שנה במדבר? עברנו משהו, קרה משהו. התורה לא מדברת על זה. למה? כי זאת כנראה נבואה שלא נצחה לדורות. כלומר, כל סיפורי התורה על אבותינו או עלינו, הם בעצם התמצית של האישיות הישראלית שתופיע בתמצית המאורעות ההיסטוריים שעברו אבותינו, שההתפרטות של אותם המאורעות ההיסטוריים מתוך אותה נפש ישראלית כבר כתובה בתורה. זה התמצית. אם אנחנו רוצים לדעת מי האישיות של אברהם או מהי האישיות של אברהם, ואיך האישיות הזאת תופיע על פני ציר ההיסטוריה, ואיך האישיות האברהמית שנמצאת בתוכנו תופיע על פני ציר ההיסטוריה, נלמד את הסוגיות שהתורה מדברת על אברהם, משם נוציא את העקרונות, ויש לנו פשוט את העיתון של אתמול ושל מחר. ככה צריך להסתכל על זה. נבואה שנצחה לדורות נכתבה. לכן התורה היא לא ספר סיפורים, זה לא סיפורת. זה לא שעת סיפור פה. אלא התורה מלמדת אותנו עקרונות. שהם עקרונות שנובעים מהאישיות הישראלית, מהנפש הישראלית, מהתכונה הישראלית, מהסגולה הישראלית, מהמהות הישראלית, שבעצם אותה המהות שלהם, של אבותינו ושלנו, היא אותה המהות. ולכן גם המאורעות שהם חוו הם בעצם התמצית הגרעינית של המאורעות שאנחנו נחווה, שאולי יותר נקרא זה מתרחבים בכמות, אבל התמצית האיכותית נמצאת כבר שם. לכן נבואה שצריכה לדורות נכתבה, אומר הרב, לא רק דברי תורה, גם בדברי חז"ל זה ככה. לכן אם התורה אמרה למתת אבות מלאכה אסורים בשבת, בואו רגע נעצים רגע את הקושייה. המצווה הראשונה בתורה זה פרו ורבו, כלומר לבנות את העולם. יום אחד בשבוע, שביעית מהזמן ההיסטורי, מי שאמור לבנות את העולם בעיקר שהוא מרכז הכובד של האנושות, עם ישראל, שובט, פוסק ממלאכה. איך יכול להיות? שביעית מההיסטוריה, היא כביכול חבר שלום, מתנגשת עם הציווי הראשוני הכללי של כל המגמה של בניין העולם, שהוא פרו ורבו. למה? מה הסיבה שמכנס המלאכה? ולמה למתת האלה? מה זה סתם איזה מלאכות טכניות? כי במשכן פעם עשו איזה מלאכה. אלא כנראה שיש כאן עקרונות. אני רוצה להתקדם עוד חצי משפט כדי להגיע לשלב הבא. ואם כנראה זה למתת, אז כנראה שיש מכנה משותף בין הלמתת האלה. אם למשל חכם אחד אמר בגמרא שלושה דברים, או במשנה מסכת אבות, הוא היה אומר, וכולי, עשה לך רב, קנה לך חבר, הווה דן את כל אדם לכף זכות, זה נראה שלושה תחומים שונים, שלא קשורים אחד לשני, מה פתאום? אם חכם אחד אמר שלושה דברים, אז יש לו מכנה משותף. זה נובע מאותה השקפה, מאותה אישיות. אז נכון שזה שלוש זוויות, אבל זה שלוש זוויות של אותו עיקרון. אם חכם אחד תיקן כמה תקנות, והתקנות עוסקות בנושאים לכאורה שונים לגמרי אחד מהשני. נכון שהנושאים שונים, אבל זה אותו חכם שתיקן שלוש תקנות. אז מה המרכז הכובד שיש פה? מה שאנחנו נוגעים עכשיו הוא לא קשור דווקא לסוגיית שבת, הוא קשור למבט הנכון שלנו על התורה. לכן אני מתעכב על זה, למרות שזה לא קשור לנושא שלנו. עוד פעם, כל דבר שאפשר על ידו להפרות את המחשבה, להוציא רעיונות חדשים מן הכוח אל הפועל, אי אפשר בשום אופן שלא יהיה נועד לכך. זה לא שהחכמים במהלך הדורות המציאו המצאות, הלבישו את הרעיונות שלהם על התורה ועל מאמרי חז"ל. לא, אלא התורה ומאמרי חז"ל לכתחילה גונזים בתוכם את אותם עקרונות שבאות, אותם עקרונות הרבה פעמים באים לזה ביטוי, בפרטים טכניים שנראים לנו טכניים לגמרי. אבל הפרטים הטכניים האלה הם בעצם תוצאה של שורשים רוחניים, ערכיים ומוסריים, ואנחנו חייבים למצוא את השורש הזה. וכאשר המושגים יש להם תמיד דוגמאות במלוא המרחב החומרי והרוחני שבמציאות, כלומר אותם הערכים הרוחניים, ערכיים ומוסריים, הרעיונות, האידאות, יש להם ביטויים במציאות הרוחנית או החומרית, למשל כמו פה, אותו ערך רוחני של מים בכלל מלאכה, ומהו ממלא איסור מלאכה, ומה המשותף ל-39 המלאכות האלה, היות והרעיונות האלה יש להם ביטויים במציאות של 39 אבות מלאכה, תכלס, פרקטיקה וכו'. וכאשר המושגים יש להם תמיד דוגמאות במלוא המרחב החומרי והרוחני שבמציאות, המושגים הכוונה הערכים, האידאות, הרעיונות, אבל יש להם ביטויים במרחב העולם הזה, בין אם הוא חומרי או בין אם הוא רוחני, פה למשל זה רוחני כי זה למתת אבות מלאכה שאסורים בשבת, לדוגמה. ודאי יש לכל הצדדים של היחס שבדוגמה במה לעורר את המחשבה לחשוב דברים נשגבים ומרוממים ומרוממים את הקדושה האלוהית אשר בנפש האדם. אומר הרב יותר בזה, יותר מזה, ואם יש 39 בהקשר שלנו, 39 פרטים שהם בעצם תחת כותרת אחת איסור מלאכות שבת או איסור מלאכה בשבת, אז יש להם מכנה משותף. איך אפשר לא למצוא את המכנה המשותף? ופרטים שנקבצים לתוך איזה כלל גדול, יש ודאי ליסוד הקיבוץ שלהם סיור הגיוני המקיף את כולם. ואותו ההיקף, זה לא רק רעיוני, אלא יש לו השלכות במציאות, ודאי יש לו דוגמה בצדדים אחרים שבמציאות. כלומר, אם אנחנו נוציא את העיקרון, כשנגיע לסוגיה של כנגד עבודות המשכן, או כנגד המלאכה מלאכתו, אנחנו נראה שיצאנו בכלל מהשבת. כלומר, השבת זה שבת ואין נפש, זה הנפש של השבוע. ודיברנו כבר בשורים הקודמים, ששת ימי המעשה כנגד 6,000 שנות היסטוריה, והשבת היא אלף השביעי. אז כל חיי היחיד שהם בחינת שבע, וחיי הציבור וחיי ההיסטוריה, בעצם נמצאים פה, בסוגיה הזאת, של איסור מלאכה בשבת. לכן אותו ההיקף, ואותו ההיקף ודאי יש לו דוגמה בצדדים אחרים שבמציאות, שהם לכאורה לא קשורים לשבת, אבל נראה פה בסוג הזה יקיף את הכל, שבהתחברם יחד לצורה שכלית יצא מהם היגיון נעלה. אלא שצריך עם השיווי היחוסי, זה שאנחנו יוצרים או חושפים את היחס השוויוני בין כל הפרטים שהתקבצו לכלל אחד, כמו פה 39 לכלל אחד של איסור מלאכה בשבת, אלא שצריך עם השיווי היחוסי שמצד המקרים החיצוניים לחבר גם כן ההכרעה ההגיונית לאיזה מקום נאות יותר לפי מצב הרעיונות והמעשים וכללות החיים שלנו, לקשר שם את היחס של השיווי. בואו נוציא את העיקרון ונשליך אותו לממדי חיים אחרים לגמרי, שהם לא אחרים לגמרי, הם בעצם אותו דבר, כדי להוציא תולדה נאותה, מושכלת ומועלת. על כן נופלת יפה השאלה על אותה הצורה הקצובה שבמספר למתת אבות מלאכות. כנגד מי? אם כן, השאלה כנגד מי? היא לא רק כמו שרשי אומר, היות יש מלאכות דומות, אז כנראה שיש כאן איזה רקע, איזה יסוד, אז מה היסוד? אלא כל דבר שהוא טכני על פי היהדות, יש לו שורש רוחני, רעיוני, מוסרי, ערכי. ואם יש הרבה פרטים שהתקבצו לכלל אחד, אז יש כאן עיקרון אחד שממנו הכל נובע. זה חשוב, למרות שזה לא הנושא שלנו? כן או לא?
חשוב
מאוד. דוד, שלום. אז מה אנחנו אומרים? שהגמרא היא הבסיס לכאורה של הרש"ר הרב הירש בשיטתו לגבי חינוך עשיו. זה מה שנקרא, זה השפריצים של הממטרה של השיעור ביום שני בלילה. טוב, נעזוב את זה, נשמור את זה ליום שני בלילה. טוב, עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה. אם כן, דעה ראשונה, אמר לרבי חנינא בר חמא כנגד עבודות המשכן. אמר לרבי יונתן ברבי אלעזר, מה פתאום? כך אמר רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניה, כנגד מלאכה, מלאכתו ומלאכת שבתורה. לפני שאנחנו נכנסים לעניין, בואו נחשוב רגע דקה עם עצמנו בשקט. מה ההבדל העקרוני בין שני הדברים האלה? מה ההבדל בין עבודות שבמשכן לבין מלאכה, מלאכת, מלאכתו שבתורה? ואני לא רוצה לתת רמז. תחשבו רגע, בואו נפעיל את הגולגולת, מה קורה פה? הבדל פשוט, זועק מהגמרא, כן.
המלאכה שנעשתה בתורה קדמה למה שנעשה במשכן?
זה טכני, אבל אני שואל מבחינה פנימית יותר, עמוקה, מבחינת עיקרון. מה ההבדל בין עבודות, תקשיבו רגע למילים, התשובה מונח בגוף השאלה. עבודות המשכן לבין מלאכה. כן, עבודה מלאכה זה שני דברים, נכון. מצוין! אומר שלום, מצוין! עבודות המשכן אלה 39 מלאכות, פעולות, שהן בתוך הקודש. אלה פעולות קודשיות. עבודות המשכן אלה עבודות שמשרות שכינה במשכן. אבל מלאכה, מלאכת, מלאכתו? מה זה קשור למשכן? אם בואו ניקח את הדוגמה שהקשה רחב יוסף. אם ויבוא יוסף לעשות מלאכתו, מדובר על מלאכה ממש, נסנגר על יוסף הצדיק כמובן, אז מה זה קשור למשכן? על מי מדובר בכלל? מדובר על איזה עבד חס ושלום, שנמצא באיזה בית אדון, והוא שם איזה משרת שפל, שהלך להוציא את הכביסה מהמכונה. זאת המלאכה שעליה מדובר שם. מה זה קשור לעבודות המשכן? כלומר, כבר אנחנו מתחילים להבין שיש כאן כנראה שני כיוונים מה זאת מלאכה. יש מלאכה שהיא בחינת עבודות המשכן, ויש מלאכה שהיא מלאכה, כמו שאמר שלום בצדק, היא לא מלאכת קודש, היא מלאכת חול. ושני הכיוונים האלה כנראה שייכים מאוד למלאכה שנאסרה בשבת. או, אנחנו מתחילים להתקדם. אומר הרב, דלת, שלום מצוין, אמר לרבי חנינא בר חמא כנגד עבודת המשכן. תראו מה אומר הרב, אני קורא לאט, זה לא קשה, רק לחבר בין המילים. מנוחת השבת וקדושתו. אנחנו בהמשך נגיע מה זה מנוחה. רמז, האם המנוחה היא רק אי עבודה, אי תורח, אי מאמץ? כלומר, האם המנוחה היא אפשר לומר תוצאה של משהו שאני לא עושה? כלומר, היא שלילת המאמץ והתורח? או שמנוחה זה לא מה אני לא עושה, אלא מה אני כן עושה. כלומר, יש מנוחה שהיא מנוחה פסיבית, אני לא עובד. יש מנוחה שהיא מנוחה אקטיבית, המנוחה פועלת. נגיע לזה בהמשך. כשאני הולך לישון, ניקח דוגמה, אני לא הולך לעבודה, או שאני עושה משהו אחר, כן? למשל, הגמרא אמרה שבשינה של האדם, אז נשמתו, כתוב בספרים, הנשמה שלו עולה למקומות עליונים, ופוגשת מה שפוגשת. אז האם שינה זה מנוחת הגוף? כלומר, שביתת הגוף? או התעלות הנשמה? הגמרא אומרת שניים. הגמרא אומרת, לא נברא הלילה, כך אומרת הגמרא, או לשנתה או לגרסה. לא נברא הלילה או לשינה או לגרסה. טוב, מה וכי ראית האדם שבלילה הוא לא ישן, הוא גורס, ונגיד הוא גורס לילה אחד, ולילה שני ולילה שלישי. בסוף הוא ישן הרי. אז כל אחד הוא ישן. אז מה זה לשנתה או לגרסה? אלא כנראה שאולי יותר עמוק, בשינה עצמה יש שינה וגרסה. אז אם כן, את כל זה נפתח בהמשך. אז קודם כל, מנוחת השבת וקדושתו. אנחנו נחים בשבת, נחים ממלאכה, שובתים מלמתת אבות מלאכה. מנוחת השבת וקדושתו. אותה מנוחה שיש בה כנראה לא רק עדר תורח ומלאכה ומאמץ, אלא כנראה הופעת קדושה, כפי שאנחנו אומרים, ועל מנוחתם יקדישו את שמך. אם כן, הקדושה מופיעה דרך המנוחה. המנוחה היא כלי להופעת הקדושה, אבל נשמור את זה להמשך את המשפטים האלה. מנוחת השבת וקדושתו, שהיא אות ברכה וקדושה לעולם, ויברך ויקדש, ויברך, כן, שני, ברכה וקדושה. אז מנוחת השבת וקדושתו, שהיא אות ברכה וקדושה לעולם, באשר מוצאו ומקדם, מאת אדון כל המעשים, מאת אדון כל ברוך הוא, השלם בתכלית, דיברנו על זה כבר בשיעורים הקודמים, אם כן בוודאי תעודת מציאותו של המנוחה, של תעודת מציאותה של המנוחה, היא שלמה בתכלית. אם השבת היא ברכה, היא קדושה, אז המנוחה זה לא לצבור שעות שינה. כמו זה שאני לא הולך לעבוד, זה לא רק כדי שיהיה לי כוח לעבוד בשבוע הבא. תמיד אנחנו אומרים בצורה לא מצחיקה שאולי אפילו היא נפקא מינה להלכה, שאולי אדם שישן בשבת כדי שיהיה לו כוח לשבוע הבא, הוא פשוט עובר על הלכה של מכין משבת לחול, אני לא צוחק. מה זה מצחיק? תמיד אנחנו אומרים שהבעיה הזאת יותר מצויה כשלג בעומר חל במוצאי שבת. כשההורים אומרים לילדים, אם לא תישן בשבת, לא ילך כוח למדורה. זה מכין משבת לחול. אבל לא, זה לא חייב להיות דווקא במדורה, יכול להיות שאדם ככה מתייחס לשבת. כל השבת הוא עובד, מתאמץ, מה שנקרא, הוא מותח את הקפיץ, עכשיו צריך קצת להרגיע, כדי שהוא יוכל למתוח את הקפיץ עוד פעם. אז מה פה, השבת זה איזה מין סטופ? מה זה?
גרמושקה.
מה זה בעברית?
זה גומיה שנמצאת במכוניות, זה פעם שהאוטו הקפיץ ככה ופעם ככה.
איך קראת לזה?
אקורדיון.
אבל איך קראת לזה? גרמושקה. ככה קראו לזה בקיבוץ. גרמושקה.
נמתח ו... אקורדיון.
אקורדיון. בבקשה, כן.
ואם זה כדי לנוח מהשבוע שעבר, אז גם...
תראה, כשאני אומר הלכתי לנוח, אם תשאל אדם ברחוב, תגיד לי, מה זה הלכתי לנוח? מה אגיד לך? הגוף עבד, פעיל, המנוע עבד, צריך קצת להרגיע. אחרת המנוע יישרף, נכון? תרגיע. תראה, כלומר, אנחנו סך הכל בני אדם, כלומר, חס ושלום, סך הכל מכונה, חס ושלום. והמכונה הזאת מתפקדת, כדי שתתפקד, אז היא צריכה לפעמים לעשות פוס, הפסקה. נכון? פעם אמר לי מישהו, יש מקסחות דשא, נכון? בקיבוץ, מקסחת דשא. פעם מישהו הסביר לי, שכדי שהמקסחת תחזיק מעמד לאורך ימים ושנים, תיבדל לחיים ארוכים וטובים, שליטה. אז צריך לעצור כל איזה רבע שעה כדי שהיא תנוח קצת. המנוע לא יכול לעבוד שעתיים רצוף. תרגיע, תנוח. אז מה, אנחנו פה, אנחנו מכונת כיסוח. בכי אדם הוא איזה מכונה שמייצרת פעולות שמדי פעם הוא צריך לעצור מהפעולה. לצערנו הרב, ככה השבת נתפסת. ולפעמים גם אנחנו אומרים משפטים כאלה. סוף סוף הגיע השבת, לא הולכים לעבודה, אפשר קצת לישון, לנוע. זה חילול שבת לחשוב ככה. זה מחלל, הוא עושה את השבת. כשאני רואה במנוחת השבת איזה פוס מעבודה ותורח. טוב, אנחנו תכף נעמיק את זה יותר.
זה כמו האוטו ברוך השם ואמן.
לא הבנתי.
הוא עלה לאוטו, לא היה מנוע. אמר ברוך השם, האוטו נוסע, נוסעים, מגיעים לצום. וואי, מה, איך?
הוא מרמה,
האוטו נעצר.
תמשיך עם זה. בקיבוץ עשו משהו, אל תחשב.
אבל
שמן קולורדו.
ירמיהו, אתה מוסיף לנו, אתה מוסיף לנו כזה חן לשיעור הזה. משהו משהו. טוב, בואו נחזור אלינו ברשותכם. אם כן, בוודאי תעודת מציאותו היא שלמה בתכלית. מה, לחשוב חס ושלום פה איזה פוס? המכונה צריכה לנוח. וכאשר הנקודה הראשית שבמציאות, אנחנו מתחילים להתקדם, וכאשר הנקודה הראשית שבמציאות היא נקודת הקדושה, הרי כשהקדוש ברוך הוא ברא העולם, הוא ברא העולם שיש בו שני ממדים, אלוהי וטבעי, רוחני וחומרי, קודש וחול. וכבר דיברנו על זה, שהחול מצד עצמו אין לו קיום, הקודש הוא מקורו, מה שנקרא באדם צלם אלוהים, מה שנקרא בבני ישראל, בנים אתם לשם אלוהיכם, מה שנקרא בחסידות אצל כל בריאה ניצוץ אלוהי. אז ברור שהמקור שנותן חיות לכל דבר זה נקודת הקדושה שבו, נקודת האלוהי שבו, נקודת האמת הטוב והאלוהי שבו. ברור. אז היות והקדושה היא מקור החיים, אבל בעולם הזה יש גם ממד חולי, טבעי, חומרי, שצריך להופיע באופן מעשי, חומרי, טבעי, כשמה שאמור להניע אותו הוא הקדושה. דיברנו על זה הרבה פעמים. וכאשר הנקודה הראשית שבמציאות היא נקודת הקדושה, מרכז החיים של כל המצוי, זאת הקדושה, זה המקור, זה מרכז, חיי הדעה ועוד האמת. על כן, זאת היא מגמת התעודה העליונה. מה הייעוד היותר עליון, היותר רחוק, היותר גדול? שהתכלית העליון של כל המעשים, כלומר, נכון שאנחנו חיים בעולם חומרי, אבל אם היו שואלים אותנו, אם היינו נכנסים עכשיו לחממה, תגיד, בחממה, מה אתה היית רוצה שיהיה בחממה? התשובה תהיה, שכל העולם החומרי המעשי יהיה מוכן ומתוקן, ואני אכנס לחממה, שנקראת עולם הזה, ונקודת הקדושה הגרעינית תצוף לי, ותהיר באלף, את כל המציאות החומרית. זה מה שאנו רוצים שיקרה. נכון? כלומר, בואו נדבר עכשיו רגע פשוט. הייתי רוצה שכשאנחנו נכנסים לשבת, נקבל את הנשמה היתרה בכזאת שמחה, והשולחן יהיה ערוך, ולא נצטרך לבשר לכבוד שבת, ולא נצטרך לעמוד בתור בקניות לכבוד שבת, ואפילו אולי לא נצטרך לאכול, כי פשוט האוכל ייכנס לנו לפה. כי הכל הוא קדושה עליונה, אלוהית. זה מה שאנחנו מצפים שיקרה. כי הרי נקודת הגרעיניות של כל המציאות היא הקדושה, והשבת הרי הנפש, כמו שדיברנו, של הזמן, שבת והי נפש, אומר אור החיים הקדוש. אז אם כן, גרעיניות הקדושה שבזמן, לפחות על ציר השבוע, היא השבת, והיום יום אחד בשבת, ויום יום שני בשבת, והכל הוא לכבוד שבת. אז מיום רביעי לא מפליגים בספינה, כי מיום רביעי זה כבר השבת הבאה, ועד יום שלישי אפשר לעשות הבדלה, כי עד יום שלישי זה השבת שהייתה. אז השבת זה מרכז השבוע. זה הקוד הסודי, זה ה-DNA. זה השבת. אז אם עיקר המציאות של השבת היא הנשמה היתרה, היא הקדושה, אז כל המציאות של התורך, של המלאכה, של העשייה, של החומר, היינו רוצים להיפגש עם כל זה בלי תורך. אולי להיפגש עם החומר, אבל בלי תורך, בלי עבודה, בלי מלאכה. על כן, זאת היא מגמת התעודה העליונה, שהתכלית העליון של כל המעשים, כל העולם החומרי, יהיה גמור ומוכן. בוא נקבל את הכל מוכן, מעין מן במדבר. הכל גמור, הכל מוכן. לא יצטרך למלאכה והכנה. רגע, אז למה יש מלאכה והכנה? איך אפשר להתייחס לכל המושג שנקרא עבודה? היום קוראים לזה עבודה, הלכתי לעבוד. או מלאכה, או תורך, או מאמץ, או הכנה, ואם אפשר להגביע את זה קצת יותר, זה לא קשור רק לעולם חומרי, זה גם לעולם רוחני. מה הירה ריבונו שלנו, אם היית בורא אותנו מוכנים במידות טובות, בירת שמיים, בדבקות אלוקית, בידיעת התורה? כל העין היה, זה היה דיסק בתוך המחשב שלנו, פה במוח. מה הירה? למה לא נבחנו ככה? למה אנחנו שוברים את השיניים, לא מבינים מה הרב רוצה? כלומר, ברוך השם, קצת מבינים. משתדלים להבין. לא היה עדיף שהכל יהיה כבר בילדין אצלנו בתוך, זה מובנה אצלנו. היה עדיף. אז העתיד, היהוד הגדול, הוא, על כן זאת היא מגמת התעודה העליונה, שהתכלית העליון של כל המעשים יהיה גמור ומוכן. לא יצטרך למלאכה והכנה. הבא מתוך כל המלאכה וההכנות, כל המלאכות וההכנות שאנחנו צריכים לעשות בכל התחומים, חומר ורוח, לא משנה, חול וקודש. הבא מתוך חסרון או חיסרון ההתפתחות ומניעת השלמות. כלומר, כל המציאות של העבודה והמלאכה זה לכאורה בדיעבד אחד גדול. אין ברירה. ולצערנו הרבה מאוד אנשים בטוחים שיהוד וברוך השם הגיעו למסקנה שמרכז החיים זה הקודש, כל מה שהוא עבודה, מלאכה, מאמץ, טרחה, ובפרט בניינים חומריים, הם עושים כותרת בדיעבד, ותחת הכותרת הזאת הם יוצאים אל התורח ואל המלאכה. הרבה מאוד אנשים ככה חיים, ככה חושבים, ככה מרגישים וככה מתנהלים. ולכן, בכל מציאות שהם יכולים לדלג על ההכנה, לדלג על התורח, להימנע מזה, הם בורחים מזה. הם מעדיפים לא להיכנס לשם. סליחה שאני אומר, אני מאוד רלוונטי. מדינת ישראל זה תורח ומלאכה. בניין עם, תחת שלטון, עם אויבים, ואי הסכמות פנימיות, זה תורח ומלאכה. תעזב אותי! מה לי ולמדינת ישראל? איני חפץ בתורח ומלאכה. אני בכוונה מגזים, כן? רק שנייה אחת, ירמיהו. על כן, בראשית קביעות מרכז הקדושה המקומית בישראל, שהיא הקדושה, כשהקדוש ברוך הוא רצה לקבוע את מרכז הקדושה, איזה יופי, תראו איך הרב הופך פה את הכל, זה לא יאומן. בראשית קביעות, אני רוצה רגע לשאול שאלה, לפני המשפט הבא. תגיד הקדוש ברוך הוא, הייתה לך בעיה להוריד לנו משכן מהשמיים? מה הבעיה? למה אנחנו צריכים לעבוד לבנות את המשכן? למה צריכים להתנדב כסף וזהב? וכל חומרי הגלם. ואחרי זה לבנות אותו 3 חודשים. ואחרי זה להקים אותו ולפרק אותו. ואחרי זה כל הפעולות המשכניות והמקדשיות בתוך המשכן, בתוך המקדש. למה? אתה רוצה להשרות אלינו שכינה, אין שום בעיה. תוריד אלינו שפע אלוהים מהשמיים, תעזוב אותנו בשקט, עזוב אותנו. למה אנחנו צריכים להתאמץ אפילו כדי להוריד את הקודש לעולם? לפי התפיסה הזאת, יוצא, אומר שלום בצדק, לפי התפיסה הזאת, המלאכה היא דבר, לא רוצה להגיד שהוא בדיעבד, אבל הוא דבר שהיינו מעדיפים להימנע ממנו. אבל הקדוש ברוך הוא החליט שבעולם הזה צריך כנראה, מסיבות שנראה בהמשך, להתאמץ ולהתרוח ולהכין. אבל איפה יהיו גבולות ההכנה? כלפי מה יהיו הפעולות, כלפי מה תהיה התרחה, כלפי מה תהיה המלאכה, כלפי מה תהיה העבודה? כלפי משהו קודש. אבל כלפי מה שהוא חול, לפי הדעה הזאת, לא. אם כן, האידאל הגדול, קדושה. האידאל הקטן, קדושה דרך פעולות מעשיות, חומריות, מלאכתיות, שמכינות את הקדושה. אבל פעולות החול? מן דחר שמה? צאו החוצה פעולות חול. מה זה קשור בכלל פעולות חול? כל פעולות החול האלה הן לכאורה מיותרות לגמרי. לא צריך אותם. אתם מבינים את הנקודה? 3 רמות. קדושה בלי פעולות, קדושה עם פעולות לקדושה, קדושה עם פעולות חול. לפי הדעה הזאת, פעולות חול אין דבר כזה. קדושה לבד אולי היינו מעדיפים, זה יהיה לעתיד לבוא. קדושה שדורשת מאיתנו מאמץ וטרחה, עבודה ומלאכה, פעולות קדושה, עבודת המשכן, עבודה לטובת שכינה, זה כן. זאת הדעה הזאת, הנה אני קורא עכשיו יותר ברור. על כן בראשית קביעות מרכז הקדושה המקומית בישראל הייתה נדרשת המלאכה לכל סעיפיה, כי ירידת העולם גרם כך. אם באמת היינו בגן עדן ובעולם הבא, אז לא צריך שום הכנה ולא צריך שום טרחה ולא צריך שום מאמץ, הכל מוכן, הכל שלם. אבל העולם ירד ממדרגתו העליונה, מבחינת גן עדן לעולם הזה, כי ירידת העולם גרם כך שמבלדי הניצחון, כלומר אם אנחנו לא נכניע את, 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 את חומרי הגלם, ועל ידי העבודה נוציא מהם איזה תוכן, איזה צורה, איזה משמעות. אז חומר הגלם, אם אנחנו לא נזרח איתה, ונחרוש, ונשקה, ונקצור, ונדוש, וכו', ונאפה, לא יהיה לנו לחם לאכול. אין לחם. לא ירד לנו מן מהשמיים. אז לכתחילה בעולם הרוחני מן מן השמיים. אבל העולם, אחרי שאדם חטא, העולם ידרדר, האדם ירד, ידרדר, ועכשיו הוא צריך להיות שותף במלאכה ותורך בעבודה, אבל כלפי הקודש. זאת התפיסה הזאת. כי ירידת העולם גרם כך שמבלדי הניצחון, איזה ניצחון? את מי אנחנו מנצחים? את התורך, את המלאכה. אנחנו מוכנים לעבוד, מוכנים לתרוח, מוכנים להתגבר במרכאות על הקרקע, אנחנו זורים חיטה וחורשים ומתאמצים וכו'. זה הניצחון. כי ירידת העולם גרם כך שמבלדי הניצחון שבא על ידי ההתגברות על המכשולים, העורבים להשחית את החיים העליונים כלומר, חיי הקדושה וקרבת אלוהים, שהוא היסוד התכליתי שבמציאות, פסיק. לולא הניצחון, כלומר, לולא המפגש עם העולם הזה, עם החומריות של העולם הזה, אבל כשהקודש מניע אותו, לא יוכל הכלל לבוא למגמתו. אבל איזה פעולות של קודש, לא של חול. אמנם השבת ירוממנו לרוממות העתיד, ליום שכולו שבת. לעתיד לבוא באמת לא נצטרך את כל הניצחונות האלה, את כל המפגש עם פעולות טכניות בשביל הקודש. שלא ילמדו, או לא ילמדו עוד איש את אחיו ואיש את רעהו לדעת את השם, כי כולם ידעו אותו מקטנם ועד גדולם. אם כן, מכוונת היא השביתה, אם כן, למה בשבת שופטים? למה בשבת לא עושים מלאכה? כי מה היא המלאכה? ואיזה מלאכה עושים, כן עושים לא בשבת? מלאכות קודש. ובשבת, אפילו מלאכות קודש לא. אם כן, לפי התפיסה הזאת, מה אדם צריך לנכת עצמו? א', שהאידיאל הגדול זה קדושה, בלי אמצעים והכנות. חול, מן דכר שמי, אין חול בעולם בכלל. אבל היות והאדם ירד, אז בעולם הזה אין אפשרות להגיע לקדושה, אלא דרך פעולות של קדושה. ומה עם פעולות חול? לא. עבודות המשכן. זהו. אם כן, שבת זה מעין הגרעיניות של מה שהיה ושל מה שעתיד להיות, האידיאל הגדול, של שביתה ממלאכה, לא צריך תורח ועבודה, אין מאמץ, אלא הכל אתה מקבל גמור ומוכן, קדושה זה המרכז, זה התשתית, זה היסוד, ובהקשר של האידיאל הגדול, זה הכל, אלא שבעולם המעשה, אנחנו עדיין לא בעולם שכולו שבת, פעם בשבוע אנחנו נזכרים מאיפה באנו לאן הולכים, אבל בששת ימי המעשה אנחנו פועלים פעולות שהן בחינת עבודות המשכן. רק עבודות המשכן. אז אם כן, יש כאן שתי נקודות. א', האידיאל הצרוף, שהוא השבת, השביתה, אין מלאכה. ב', האידיאל החלקי, בדרך לאידיאל הצרוף, שצריך לעבוד, צריך לעשות מלאכה, אבל איזה מלאכה? מלאכת קודש. זהו. לכן, אני אומר את זה בצורה לא מדויקת, לכן, ללכת לעבוד בעולם חומרי, מה פתאום? לבוא לבית המדרש ולהתאמץ להבין את עניה, ולהתאמץ ללמוד גמרא, ולהתאמץ לתקן את המידות, ולהתאמץ להיות דבק בהשם? כן. אבל בשבת, אפילו זה לא. לא צריך להתאמץ. הכל מוכן. עם תוכנית כמו השבת הזאת, הכל מוכן. הכל מוכן. זאת הדעה הראשונה. הדעה השנייה, מתחילים להבין. אמר לרבי נתן מרבי אלעזר, ככה אמר רבי שמעון מרבי יוסף בן לקוניה. תגיד לי, רבי חנינא ורבי חנינא, אתה לוקח את כל מלאכת החול, ושם עליה איקס אחד גדול, ואומר, אני מקצין בכוונה, כל משהו מחוץ לקודש הברור, מחוץ לבית הנדל ובית הכנסת, הוא לא שווה כלום? כלומר, אתה שם איקס על כל העולם הזה? הכל בדיעבד? איך יכול להיות? לכן מיד, דעה שנייה. אני קורא וכנראה נמשיך פעם הבאה. יש הבדל בין קודש לחול. עבודות המשכן זה קודש, מלאכה זה חול, לכאורה. אבל, אומר הרב, ההבדל הזה בין קודש לחול הוא לא הבדל עצמי. זה לא חד ושלום שבקודש יש קודש ובחול אין קודש. ברגע שאני אומר שבחול אין גרעין של קודש, אני חד ושלום כופר. כי כבכל אני אומר שאין אלוהים יכול לחול בהופעות שהן לא לפי הבנתי המוגבלת קודש. כביכול לקחתי חלק מהותי, משמעותי מאוד מהחיים בעולם הזה, מהמציאות בעולם הזה, ואמרתי חד ושלום, שם אין אלוהים. זאת כפירה. אז מה, הדעה הראשונה היא כופרת חד ושלום? לא, הדעה הראשונה רוצה להעצים את הנקודה של מלאכת הקודש בשביל הקודש. אומרת הדעה השנייה, אתה צודק. אבל גם מלאכות החול, יש בהם ממד גרעיני של קודש. גדול הנהנה מיגיעו. אפילו אם זה רק כדי להתפרנס בכבוד ולא אידיאל לבנות את העולם, זה גם גדול, גדול הנהנה מיגיעו, זה הנוסח המדויק יותר בגמרא, כנראה לפי הנוסח ההוא, יותר מירא שמיים. מה אתה מזלזל באדם שנהנה מיגיעו? נקרא את זה. יש הבדל בין קודש לחול, אבל זה ההבדל עצמו, יביאנו לחשוב, שזה לא הבדל מהותי שיש קודש ויש חול ואין קודש בחול. כביכול. כביה, חול, כן, שמנו מחיצה בפני החול. וכביכול, אין מציאות של קודש בחול. אבל זה ההבדל עצמו הבאנו לחשוב. כי רק החיסרון שבמציאות, חסרון ההתאחדות וההשלמה מביא אותו הבדל. רק בגלל שאנחנו חיים בעולם שבו יותר קל לנו להבחין בין קודש לחול, אז אנחנו אומרים שכביכול חווה שלום אין קודש בחול. אבל מצד האמת, נקודת המוצא, המקור של הקודש והמקור של החול, כמו שהרב יגיד עוד משפט אחד, זה קודש קודשים. הכל נובע מהקודש. מדרגות מדרגות בקודש. לא הפכנו ארוחת צהריים ללימוד תורה, לא צריך להגזים. אבל יש גרעין של קודש גם בארוחת צהריים. ירידה לצורך עלייה, כפשוטו, במכון מיר. יורדים קומה, לא? אחרי התפילה שתי קומות. עוברים בניין אפילו. הולכים אפילו שמאלה. ימין השם עושה חי. גם שמאל, גם יורדים פעמיים. אבל זה ההבדל עצמו יביאנו לחשוב, כי רק החיסרון שבמציאות, חסרון ההתאחדות וההשלמה מביא אותו ההבדל. אבל בשורש ובמגמה, אבל כשכל הכוחות כולם וכל הפועלים מתקפצים למרכז אחד רם ותכליתי, איזה יופי המשפט הבא. כשהחיים כולם מכוננים, מלשון כיוון, מכון, כיוון, כאן, כיוון, מכוננים, למילואם הגמור, אין כאן הפרש והבדל. אז החיים כולם הם קודש קודשים. כולל מעשה החול, כי זה נובע מהקודש וזה שואף אל הקודש. וכיוון שהם כולם בכל צדדיהם ובכל פינותיהם קודש קודשים, הם כולם צריכים לבוא לידי אותה התעודה העליונה של המנוחה הגמורה. לפי שתי הדעות המגמה זה שבת. קדושה. בלי הכנה, בלי עבודה. אבל מה הדרך? לפי הדעה הראשונה, עבודות הקודש, עבודות המשכן. לפי הדעה השנייה, כל המלאכות. מלאכה, מלאכת, מלאכתו. רק נגמר לסיים את המשפט הזה. וכיוון שהם כולם, בכל צדדיהם ובכל פינותיהם קודש קודשים, הם כולם צריכים לבוא לידי אותה התעודה העליונה של המנוחה הגמורה, שאין אימה עמל ויגיעה, ואין אימה הכשר והכנה. אז כל פעולות החול הם בדרך אל הקדושה העליונה שאליה אנחנו מדברים. כולו אומר כבוד, כולו תכליתי, כולו אורה, עונג ושמחה. על כן, עוד למעלה, תראו איזה יופי, עוד יותר, עוד למעלה מאותו הכיוון המיוחד של לעומת עבודות המשכן, זאת הדעה הראשונה, הוא הכיוון הכללי, הכולל את הקודש ואת החול, את הטבע ואת התעשייה. לעשות, שבא אלינו לעשות. כולם יחד באגודה אחת הנם עומדים להתקדש בקדושת יום השבת. ליום שכולו שבת. לא רק המרכז יתעלה, כי עם כל הענפים כולם, כולם יתענגו על אור המנוחה, הברכה והקדושה של השבת, בבוא איתו להיגלות, בכבוד אדר עליון ברוך הוא. והמנוחה של השבת היא מכוונת על הכל, על כל השדרה הרחבה של המלאכה לכל פינותיה. כנגד מלאכה, מלאכתו ומלאכות שבתורה, 40 חסר אחת. את זה למדת בקיבוץ. שכל המלאכות. ג' אם כן, למה הגמרא קשרה בין השבת למלאכת המשכן? זו רק דעה אחת. הרי מחוץ למשכן אני עושה עבודה ולא משהו שקשור למשכן. זו בדיוק הדעה השנייה. ושתי הדעות נצרכות. מה אתם אומרים? נפלא. לא באמת, נו, חוץ מרמיהו, מה אתם אומרים? לא באמת? אם כן, כשאנחנו שופטים בשבת, אנחנו בעצם שייכים לאידיאל העליון של הקדושה הגרעינית ללא העבודה וההכנות שלנו, התורך והמאמץ, המלאכה, אבל הדרך להגיע לשם היא אידאה ראשונה עבודות המשכן, להתאמץ בקודש, לפי הדעה השנייה, להתאמץ בחול ולהתאמץ בקודש. כל מלאכה. טוב, נזכה, בעזרת השם.